שלום וברכה, בוקר טוב לכל הנשים היקרות, אני שמח לפגוש אתכם. אני כבר לא זוכר איזה מפגש זה שלנו השנה, אבל זאת הפעם האחרונה שאנחנו מתראים בשנה הזו, בעזרת השם שתזכו לעוד שנים רבות וטובות של בריאות ושמחה ונחת ולימוד תורה ביחד, שאין דבר נפלא ממנו. אני רוצה לדבר קצת על התקופה המיוחדת שאנחנו נמצאים בה, ועל הדבר המיוחד שקורה בה. תראו, כשכמה אנשים מתאספים למקום אחד, אז זה סימן שיש איזה מכנה משותף ביניהם. לדוגמה, אם 10 יהודים מתכנסים לבית הכנסת, אז כנראה מה הם באים לעשות? רוצים להתפלל ביחד. להבדיל, אם יש לך מגרש כדורגל, ואתה רואה שמה 22 שחקנים מתקבצים ביחד, אז כנראה מה עומד לקרות פה? הם הולכים לשחק ביחד. אם אנחנו התאספנו פה בזום, אז אנחנו הולכים ללמוד תורה ביחד. מה קורה כשיש כמה ימים מיוחדים שמתאספים יחד בתוך פרק זמן מאוד קצר? ואני מתכוון לתקופה הזו שאנחנו נמצאים בה, שאם תשימו לב, זו התקופה הצפופה ביותר בשנה, מבחינת ימים מיוחדים. למה הכוונה? אז לפני לא הרבה זמן, אנחנו ציינו את חג הפסח, נכון? תתבב בניסן. שבוע אחרי שפסח מסתיים, אנחנו מציינים את יום הזיכרון לשואה ולגבורה. אנחנו ממשיכים הלאה ומגיעים אל יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל וליום העצמאות. אנחנו ממשיכים משם אל יום ירושלים, ואנחנו מגיעים בסופו של דבר לחג השבועות. בתוך 50 יום אנחנו מספיקים לעבור לא פחות מאשר 6 ימים מיוחדים. השאלה שננסה לעסוק בה ביחד זה מה הקשר? כלומר, האם יש פה התקבצות אקראית של כמה ימים שכל אחד עומד לעצמו, או שבעצם יש פה סוג של פאזל, שכל חלק ממנו יש לו חיבור משמעותי לימים שלפניו ואחריו, וההתקבצות שלהם ביחד יוצרת איזושהי תמונה שכל אחד מהם הוא חלק ייחודי שבונה את התמונה השלמה. אז בואו ננסה ביחד לסרטט את התמונה הזו שתיתן משמעות לכל אחד מהם בנפרד, אבל הקשר שלו אל כל הכלל, ונבין בעצם מה עובר עלינו בתקופה הזאת שאנחנו נמצאים בעיצומה. אז נתחיל מההתחלה, מתוך 6 הימים שמנינו פה, פסח, יום הזיכרון לשואה, יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, יום העצמאות, יום ירושלים, שבועות, 2 הימים שהקשר ביניהם הוא הבולט ביותר, זה פסח ושבועות. למה? כיוון שחג השבועות, אם תשימו לב, אין לו בכלל תאריך בתורה. נכון, תשאלו כל ילד, מתי חוגגים את שבועות? הוא יגיד ו' בסיוון. אבל שימו לב שבתורה אין תאריך לחג השבועות. נו, אז מתי עושים אותו? התשובה היא, סופרים 7 שבועות מפסח, ומציינים את חג השבועות. שימו לב שהדבר הזה מתבטא אפילו בשם של החג. איך קוראים לו? שבועות. כלומר, חג שמתרחש 7 שבועות אחרי חג הפסח. למה? מה הסיבה ששני החגים האלה קשורים אחד לשני? מה היחס ביניהם? אנחנו קראנו בשבת האחרונה את פרשת בחוקותיי, ושם בסוף הברכות יש מילה יחידאית. מה זאת אומרת? זאת מילה שמופיעה פעם אחת ויחידה בכל התנך. מי שיודעת לאיזה מילה אני מתכוון, המילה האחרונה בפרשיות הברכות. הפסוק אומר, אני השם המוציא אתכם ארץ מצרים, ואשבור מוטות עולכם, והולך אתכם קוממיות. נכון. מה זה קוממיות? אז הגמרא מסרת בבא בתרא אומרת, שתי קומות. מה הכוונה? החיים של עם ישראל בנויים בעצם משתי קומות. הקומה הראשונה זה חג הפסח, שהוא בעצם יום ההולדת של עם ישראל. מזל טוב, השנה כמה חגגנו? 3,334, מאז שהופענו כעם על במת ההיסטוריה. אבל ברגע שעם ישראל נולד, מיד נשאלת השאלה, העם הזה, איזה מין עם הוא עומד להיות? במה הוא יאמין? מה הבשורה שלו? מה הדרך שבה הוא יחיה את חייו? סימני השאלה האלה מהדהדים, וכדי לענות עליהם, מגיע חג השבועות, חג מתן תורה. החג שבו בעצם קיבלנו את מפת הדרכים, את ה-ways שלנו, בתור עם שמראה לנו את סרט הדיברות, את המצוות, מה כן, מה לא, את החזון, את הבשורה של העם הזה, זאת הקומה השנייה של עם ישראל. פסח זה הקומה הראשונה, עצם הקיום שלנו, שבועות זה הקומה השנייה, שזה התוכן שיוצקים אל תוך הכלי הזה שקוראים לו עם ישראל. למה לחג השבועות אין תאריך בתורה? התשובה היא, כי כדי להגיע אליו, צריך לעבור תהליך, צריך לעמול, צריך לטפס. הימים האלה של ספירת העומר, כתוב בזוהר הקדוש על הפסוק, וספרתם לכם, כתוב, כי איתתה דייתבה ביומי דמסעבותה. כלומר, הזוהר הקדוש מדמה, כמו תהליך של אישה שניתרת לבעלה, וכל יום יש פה ספירה ועוד ספירה והתקדמות והתכוננות, כך אנחנו ניתרים ומתכוננים לחג השבועות, ושימו לב, דבר מעניין, בכל יום בספירה, אנחנו לא סופרים את אותו יום, אלא את כל הימים שהצטברו עד אליו. הרי איך ספרנו אתמול בלילה? לא אמרנו, היום זה היום ה-38, נכון? איך סופרים? אומרים היום 8 ו-30 יום, אבל מה זאת אומרת, היום זה היום ה-38, לא, היום בעצם מצטברים לנו 38 ימים שהולכים ונבנים, נבנים, 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 כדי להגיע אל חג השבועות. ואם את חג הפסח זכינו אליו, גם בלי שהיינו ראויים, בלי שעשינו מאמץ, הרי איך אנחנו אומרים בליל הסדר, ואת עירום ועריה, ואעבור עלייך, והערך מתבוססת בדמייך, היינו בממתת שערי תומה, והקדוש ברוך הוא תפס אותנו, וככה הוא שולף אותנו ממצרים, כדי להגיע לחג השבועות צריך להתאמץ, צריך לעבוד, הימים האלה של ספירת העומר, המקובלים מדברים ממש על העבודה הרוחנית של כל יום, חסד שביסוד, זה לא כמו עוד שבגבורה, וכל יום יש לו את העבודה על המידות, על בניית האישיות, כדי להיות ראויים לקבלת התורה. ויש בהבחנה הזאת בין שתי הקומות, הקומה הבסיסית, חג הפסח, נולדנו כעם. הקומה השנייה, חג השבועות, שאנחנו עובדים כדי להיות ראויים לקבל את התורה. יש בזה הסבר לדבר מעניין נוסף, כידוע, יש מחלוקת מאוד גדולה בין הצדוקים לפרושים על מה שכתוב, וספרתם לכם ממחורת השבת. נכון? ממתי מתחילים לספור את ספירת העומר? הצדוקים אומרים, מה זה שבת? ספרתם לכם מחורת השבת. מה זה שבת? שבת זה סאטרדי, נכון? כך אנחנו תמיד מפרשים שבת. ממתי מתחילים ספירת העומר? מהשבת שאחרי חג הפסח, שבת חול המועד, ואז בעצם לספירתם יוצא שחג השבועות הוא תמיד יוצא באיזה יום בשבוע? צור אשבול מתן. נכון, תמיד יוצא ביום ראשון, יש ככה סוף שבוע מוארך, תמיד יוצא ביום ראשון. לעומת זאת, לפי ההלכה המקובלת אצל הפרושים, ממחרת השבת, למה הכוונה כשאומרים פה שבת? כוונה ליום טוב הראשון של פסח, שגם בו צריך לשבות ממלאכה, ולכן אנחנו סופרים ממחרת החג הראשון של, של פסח. אני יכול לשאול אתכם שאלה בינינו? בפרטיות כאן בתוך הזום, לא נוציא את זה החוצה? מי יותר משכנע אתכם? הצדוקים או הפרושים? איזה פירוש נשמע לכם יותר טוב, אה?
של הצדוקים דווקא.
או, הנה אמיצה אחת שאמרה את זה. יותר משכנע אותנו, הפירוש של הצדוקים, שממחרת השבת, מה זה שבת? נו, אנחנו יודעים מה זה שבת. שבת זה סטרדי. מה פתאום? הפירוש כאן של תורה שבעל פה ששבת זה חג ראשון של פסח, מאיפה זה בא? אבל תראו, לפי מה שהסברנו קודם, זה מסתדר מצוין. שבת זה יום שבו אנחנו מרימים ידיים, שובתים ממלאכה, נכון? המאפיין של חג הפסח ושל הגאולה שהייתה בו, זה שזה היה יום שהוא בבחינת שבת. כלומר, אם לחג השבועות אנחנו צריכים להגיע לא רק בששת ימי מעשה, אלא ב-49 ימים שאנחנו מטפסים בסולם ומתקדמים, המאפיין של חג הפסח היה שלא עשינו כלום. הקדוש ברוך הוא לוקח אותנו ממצרים כשאנחנו במתת שערי תומה. לא התאמצנו על זה, לא היינו ראויים לזה, זה היה בבחינה של שבת, לכן קוראים לזה ככה. ומאותו יום למחרת צריך, וספרתם לכם ממחרת השבת. כלומר, ממחרת היום שבו הוציא אותנו ממצרים, והיינו בבחינה של שבת, בלי מאמץ, לא ראויים לזה, הקדוש ברוך הוא גואל אותנו, מעכשיו צריך להתחיל לספור, להתחיל לעבוד, כדי להגיע לחג השבועות. אז אם אני מסכם, ראינו פה את הקשר בין פסח לשבועות. שתי קומות, עם נולד והעם הזה מקבל תורה, מקבל דרך, מקבל כיוון. בואו נמשיך הלאה. את אותו יחס שיש בין פסח לשבועות, יש גם בין שני ימים שהתחדשו בדור שלנו. שימו לב, יש לנו פה את פסח ושבועות, אותו יחס יש בין שני ימים שהתחדשו בדור האחרון. למה אני מתכוון? יום העצמאות ויום ירושלים. למה? כי כמו שפסח זה יום הולדת, כך גם יום העצמאות זה יום הולדת. פסח זה יום ההולדת של עם ישראל, יום העצמאות זה יום ההולדת של מה?
מדינה.
אל מדינת ישראל. באי ביער, תשנחת, בשעה טובה, קמה לה מדינת ישראל, אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, זה הרגע מרגש אחרי 2000 שנה שחיכינו, אבל שוב יש סימני שאלה גדולים באוויר. המדינה הזו שזה אתה נולדה באי ביער, איזו מין מדינה היא עומדת להיות? האם היא עומדת להיות עוד איזה שוויץ של המזרח התיכון, איזה מדינה של הייטק, של סטארט-אפ, או שהמדינה הזו עומדת להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש, אור לגויים, מדינה שתהיה מגדלור מוסרי לכל העולם, שיש לה דרך, שיש לה ערכים מיוחדים, שיהיו השראה לכל העולם. כאן מגיע יום ירושלים. ואני מדבר פה על ירושלים לא רק כמקום גיאוגרפי, אלא כמה שירושלים מסמלת. תגידו, מה ירושלים מסמלת? ירושלים בשבילנו זה העיר של בית המקדש, של השכינה, נבואה, עלייה לרגל. ירושלים זה ציון, ירושלים זה הסנדרין, ירושלים זה הנשמה של עם ישראל, אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, וגם אז ירושלים זה לא רק העיר הגיאוגרפית, זה הנשמה של ירושלים. ולמעשה יום העצמאות ויום ירושלים זה שוב אותן שתי קומות שדיברנו עליהן קודם. הקומה הראשונה זה עצם זה שיש לנו מדינה. אבל המדינה זה כלי, והכלי הזה צריך נשמה שתיכנס לתוכו. ופה מגיע יום ירושלים לתת את הנשמה הזו. באמת כשהוקמה המדינה, לא היה ברור בכלל מה היה הכיוון שלה. עד כדי כך, שכידוע היה ויכוח גדול לגבי מגילת העצמאות, האם יזכירו בה את מי? את אלוקים, נכון? הדתיים אמרו, ברור, הגענו לפה אחרי 2000 שנה, הקדוש ברוך הוא הביא אותנו, גאל אותנו, אז מתבקש להזכיר את ריבונו של עולם, את אלוקים, בתוך מגילת העצמאות. לעומת זאת, קם אהרון ציזלינג, נציג מפ"ם, ואמר, מה הקשר? מה פתאום? מה זה הכפייה הדתית הזאת? אנחנו עשינו, אנחנו בנינו אלוקים, בשום פנים ואופן לא, לא יקום ולא יהיה. ואז היה ויכוחים גדולים. מה הייתה הפשרה שהוחלט עליה בסוף? מי יודעת?
צור ישראל.
נכון, אז הפשרה הייתה שלא יזכירו את השם המפורש, רחמנא ליצלן, אבל יכתבו מתוך ביטחון בצור ישראל. תגידו לי, מה זה צור ישראל? טוב, אז זה כבר נתון לפרשנויות, נכון? מי שירצה יגיד, מה זה צור ישראל? הדתיים יאמרו, צור ישראל זה הקדוש ברוך הוא, נכון? איך אנחנו אומרים בתפילה לשלום המדינה? אבינו שבשמיים, צור ישראל וגואלו. איך אנחנו אומרים בתפילה? צור ישראל, קומה בעזרת ישראל, עובדי חינומך יהודה וישראל. בגמרא במסכת ברכות כתוב, אין צור אלא הקדוש ברוך הוא וכו'. מצד שני, מה יכולים להגיד החילונים שלא ירצו להזכיר שם את אלוקים? מה זה צור ישראל?
מה שנותן לנו כוח.
מה שנותן לנו כוח, זה ההיסטוריה שלנו, זה האומץ שלנו, זה צהל. אפשר להציע כל מיני פירושים. בכל אופן, אני מביא את הסיפור הזה כדוגמה לכך, שכשהוקמה המדינה, מה שהיה כל כך ברור למשל לאמריקאים, אתם יודעים, שם במגילת העצמאות שלהם, כתוב מתוך ביטחון, the divine providence, בהשגחה העליונה, להם לא היה בעיה להגיד, סיפרתי לכם, שחזרתי לאחרונה ממסע לארצות הברית, על כל שטר של דולר, איך כתוב? ראיתם פעם?
God we trust.
נכון, אז יש מי שהסביר שהכוונה זה לדולר, זה הגוד, זה האלוהים שהם פותחים פה, זה בציניות, ברצינות, הם לא התביישו להגיד, רק אנחנו היהודים היינו קצת מבולבלים, ואפילו להגיד את שם השם, תראו איזה ויכוח היה על זה, היה דבר מעניין, שבסופו של דבר הרב מימון, הוא היה נציג המזרחי, כשהוא חתם על מגילת העצמאות, אז הוא כתב יוד למד מימון בעזרת השם, כלומר הוא דחף, ככה בלי שישימו לב את הקדוש ברוך הוא בתוך המגילה כזה בחתימות. אבל אני מביא את זה כדוגמה לכך שכשהוקמה מדינת ישראל, לא היה ברור האם שם השם יקרא עליה, עד כמה זה יהיה משמעותי, והיה חסר לנו עדיין את יום ירושלים. התוכן, הנשמה, יחד עם זאת נציין, שגם כשהוקמה המדינה, היה פה איזו התנוצצות של הבנה, כידוע, חז"ל מגילת העצמאות, באיזה יום בשבוע זה היה? אתם יודעות? איזה יום בשבוע?
יום שישי.
למרות שזה היה אמור להיות בשבת, היות שהמנדט הבריטי על ארץ ישראל היה אמור לפקוע בליל שבת ב-12 בלילה. אז לכאורה הדבר שמתבקש זה להתכנס אחרי שפוקע המנדט בשבת בצהריים ולעשות אז את ה... הצבעה. אבל דוד בן גוריון, שאומנם לא היה אדם שמקפיד על קלה כבחמורה, הוא לא היה איש דתי, אבל הוא לא רצה שמדינת ישראל תוקם תוך חילול שבת. מה עשה? הקדים את ההצבעה ליום שישי, למרות שאז באופן רשמי עדיין היה מנדט הבריטי בארץ ישראל, כדי שהמדינה לא תוקם תוך חילול שבת. ושימו לב שמאז ועד היום ברוב השנים יום העצמאות מוזז ממקומו כדי לשמור על קדושת השבת. שמתם לב לזה? למעשה בשלושה מתוך ארבעה מקרים, יום העצמאות או מוקדם או מתאחר כדי שלא יהיו חילול שבת בגללו, בגלל יום הזיכרון, וכל זה התחיל מיום העצמאות הראשון. אז אני אומר, מצד אחד לא העזו לכתוב את שם השם במפורש, מצד שני לא רצו שיהיה חילול שבת, היה פה איזו התנוצצות, אבל עדיין יום העצמאות זה הקומה הראשונה. מפה צריך להמשיך לקומה השנייה, שזה יום ירושלים, שזה היום שנותן את התוכן ואת הנשמה. ושימו לב שאנחנו נמצאים בעצם על הרצף. כלומר, עם ישראל הוא צועד בדרך מפסח לשבועות, מיום העצמאות ליום ירושלים. יש את הקומה הראשונה, אבל עוד לא הגענו אל הקומה השנייה. זה מתבטא אפילו בשאלה כמה חוגגים כל חג. תראו, פסח, תגידו כמה אחוז מהציבור הישראלי חוגג את ליל הסדר? כמה, 30%? 50%? תשובה היא
שכמעט
100%, נכון, 97% חוגגים את ליל הסדר. תגידו, כמה חוגגים את חג השבועות? התשובה היא שפחות, פחות. כנ"ל גם ביום העצמאות ויום ירושלים. כמה חוגגים את יום העצמאות? הרבה מאוד אנשים. בין אם זה לעשות על האש, בין אם זה להגיד הלל, בין אם זה לעשות גם וגם. לעומת זאת, כמה חוגגים את יום ירושלים? פחות. כילד גדלתי בירושלים, ואחד הדברים שלא ויתרנו עליהם זה היה הריקוד גלים של יום ירושלים. מכירות? יצא לכם פעם להיות שם? זה ממש מרהיב לראות את עשרות אלפי החוגגים והריקודים. אבל אם תשימו לב מי האנשים, אז זה בעיקר הציבור הדתי-לאומי, נכון? רואים שם כיפות סרוגות, רואים שם חצאיות, יש מקומות אחרים בארץ, תסתובב בבאר שבע, בקריית שמונה, זה יכול להיראות כמו יום רגיל לגמרי. זה נכון שבשנים האחרונות יש התעוררות לעשות בעוד מקומות, השנה הבנים שלי הודיעו לי שביום ירושלים הם נוסעים לרמלה, הם לומדים בישיבת רמת גן, והישיבה החליטה נוסעים לרמלה, לעורר שם את העיר ביום ירושלים. אבל עדיין, עם ישראל בכללותו עוד לא נמצא שם. אז זו הנקודה, שאם יש לנו קוממיות שזה שתי קומות, אנחנו נמצאים בדרך, בין פסח לשבועות, ובין יום העצמאות ליום ירושלים. נוסעים ונאמר, שכל מה שתיארנו עכשיו לגבי עם ישראל הוא נכון גם לגבי כל אדם באופן אישי. כי כל אדם יש לו את הפסח שלו, את יום העצמאות שלו, שזה היום שבו הוא בא לעולם. תראו, כל תינוק, נכון חמוד, שבא לעולם ונולד, זה יום העצמאות שלו, זה הפסח שלו. הנה, יש פה בן אדם חדש. אבל עדיין נשאלת השאלה, התינוק הזה, איזה מין אדם הוא יהפוך להיות? איך הוא יחיה את החיים שלו? מה השליחות שלו בעולם? מה הבשורה שלו? והתינוק הזה, כל החיים שלו נועדו לענות על השאלה הזו. מה יהיה יום ירושלים שלו? מה יהיה חג השבועות שלו? לצערנו הרבה אנשים הם מסתפקים בקומה הראשונה, כלומר הם חיים, הם מרוצים מעצמם, הם אוכלים, הם נוסעים, הם מבלים, הם אף פעם לא שואלים את עצמם את השאלה, אבל מי אני באמת, מה המטרה שלי, מה השליחות שלי, מה באתי לתרום לעולם? וכל אדם הוא נמצא כל החיים במסע הזה, בין הפסח שלו לחג השבועות שלו. בין יום העצמאות שלו לבין יום ירושלים שלו. טוב, אז עד כאן, אם אני מסכם, גבירותי היקרות, נתנו בעצם תמונה של 4 ימים, נכון? דיברנו על פסח ועל שבועות, על יום העצמאות ועל יום ירושלים. בואו נדבר על 2 הימים הנוספים, שהם 2 ימי זיכרון. האחד זה יום הזיכרון לשואה ולגבורה, והשני זה יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל. שימו לב, זה 2 ימי זיכרון, שיש שבוע אחד שמפריד ביניהם. ומה שאני רוצה לטעון, זה ששני הימים האלה, הם עוזרים לנו להבין באופן עמוק יותר, את המשמעות של יום העצמאות, ושל מה שקרה לנו בדור האחרון. אם אני אנסה לתמצת את זה במילה אחת, אז יום השואה מציין את האלטרנטיבה, ויום הזיכרון לחללי מערכות ישראל מציין את המחיר. ואני אסביר. תראו, עבור מי שנולד אחרי הקמת המדינה? אני למשל. אז בשבילי מדינת ישראל זה דבר מובן מאליו. אני לא מכיר מציאות אחרת. לא נולדתי בפולין, או באתיופיה, או ברוסיה, או בגרמניה. בשבילי מדינת ישראל זה נתון. אני יודע שיש לנו את צה"ל, ויש לנו משטרת ישראל. אני לא מבין מספיק, ולא רק אני, אלא כמותי רוב הדור שנולד אחרי הקמת המדינה, אנחנו לא מכירים באמת מה זה אומר להיות בלי מדינה. מה החלופה למציאות שאנחנו נמצאים בה? אנחנו מתייחסים אל המדינה כמובן מאליו. אבל זה ממש לא מובן מאליו, כי במשך 2000 שנה, יהודים חיו במציאות קשה שקשה לנו לתאר. כל מלך או פריץ שקם בוקר אחד על צד שמאל, היה יכול להחליט לגרש, לשדוד, לכפות דת על יהודים, תושבי ארצו או ממלכתו, ולא היה לנו מה לעשות, חוץ מאשר להתחנן, לשחד, לברוח, למות על קידוש השם, מה היינו עושים? היינו חסרי אונים. אני לא רוצה לדבר על מה שקורה כשמגיע חג הפסח. אתם יודעות שבמשך מאות שנים, כל פעם שהגיע פסח, יהודים רבים חיו בחרדה גדולה. למה? מה מפחיד כל כך בפסח?
מילת דם.
נכון, לא שישכחו איזה גרגר חמץ בין החריצים של הבלטות, אלא שמא ימצאו איזה גופה של ילד נוצרי ליד רחוב היהודים, ואז תצוץ מחדש אותה עלילה הזויה, עקומה, מעוותת, שהיהודים משתמשים בדם של ילד נוצרי לאפיית מצות. היו מגדולי ישראל שניסו להסביר למלך או לפריץ, ואמרו לו, אדוני המלך, זה הרי לא יכול להיות שיהודים עושים דבר כזה. הרי אם יהודי מכין חביתה, והוא פותח את הביצה ומוצא שם קצת דם, מה הוא עושה? הוא זורק את זה לפח. איך יעלה על הדעת להגיד שאנחנו משתמשים בדם של ילד נוצרי לשים בתוך המצות? אבל מה, זה עזר לנו? לא עזר. וכל פעם היו הורגים והיו רוצחים, והיינו חסרי אונים. כשהשיא של אותה מסכנות שהייתה לנו במשך 2000 שנה, הייתה לפני 80 שנה, בזמן השואה הנוראית, כשעם ישראל נרדף ונרצח, ואין לאל ידינו, היינו חסרי אונים. יש תחקיר מעניין, מי שלא מכירה, אני ממליץ לצפות, שקוראים לו טיסה אחת בשבילנו. אפשר למצוא את זה ביוטיוב, תחקיר של חיים אכט, שהוא עוסק בשאלה, האם בזמן המלחמה ידעו במדינות הברית שנלחמו בגרמנים שיש השמדה שיטתית של יהודים? והתשובה הייתה שהם ידעו. היו מספיק עדויות על כך שיש רצח שיטתי של עם ישראל. ואם כך, אז נשאלת השאלה, למה הם לא עשו שום דבר בשביל לעצור את זה? כלומר, היו יכולים להפציץ את תאי הגזים, היו יכולים להפציץ את הכבשנים, היו יכולים להפציץ את מסילות הברזל שהובילו כל יום עשרות אלפי יהודים אל מותם. אבל למרבה הצער מתברר שהיו כל יום אלפי טיסות הפצצה על גרמניה, על פולין הכבושה, אבל לא הייתה טיסה אחת בשבילנו. זה השם של התחקיר הזה, והוא מזעזע ומטלטל, ומלמד אותנו שבאמת אנחנו לא יכולים לסמוך על אף אחד אחר. אני אגיד בסוגריים, תראו מה קורה עכשיו שם בין רוסיה לאוקראינה, שהעולם יודע לדבר דיבורים, מקסימום לעשות סנקציות כלכליות, אבל לא מעבר לזה. וכבר 3 חודשים יש שם מלחמה, ו-14 מיליון פליטים והרוגים, ואני לא משווה, כן, מה שהיה אצלנו לפני 80 שנה, זה השמדה שיטתית, זה לאין שיעור. אבל השתיקה זאת השתיקה. ולצערנו כך היה במשך 2000 שנה. היינו מסכנים, חסרי אונים, ואף אחד לא קם לעזור לנו. ואז מגיע יום אי באייר, שבו קורה המהפך הגדול, שסוף סוף יש לעם ישראל את האפשרות לעמוד ברשות עצמו, ולהילחם, ולהיאבק, ולהקות את אויבינו מנה אחת אפיים. אז נכון שהיה לזה מחיר גדול. מאז הקמת המדינה, באמת הספירה התחילה קצת קודם, מאז שהתחילו פעולות האיבה כנגדנו, במאה השנים האחרונות, מהעשרים שנה האחרונות ועד היום, נפלו 24,000 חללים, שזה הרבה מאוד, כל אחד כל כך יקר לליבנו. והייתי פעם נוכח בשיחה של שני אנשים, אחד היה בחור צעיר, והשני היה מבוגר. והבחור הצעיר אומר, תראה מה זה, 2000 שנה היינו בגלות, סבלנו, וקיווינו שנקים מדינה, וסוף סוף יהיה לנו קצת שקט, סוף סוף נוכל להיות בנחת, בשלווה, אבל תראה מה זה, כל הזמן מלחמות, מלחמה, פיגוע, עוד מלחמה, עוד פיגוע, מה זה? 24,000 איש נפלו כל השנים האלה, מה, בשביל זה צריך מדינה? מה זה שווה? והאיש המבוגר שמע אותו, גורים ככה את היד, ואז ראו שהיה כתוב לו על הזרוע סימן מספר בצבע כחול. והוא אמר לו, כן, 24,000 איש זה הרבה מאוד. זה כמו יום עבודה אחד של הנאצים באושוויץ. אתם מבינות? נשים מכרות את ההבדל? זה הפער. מה שהיה לנו פה ב-120 שנים, זה כמו שהיה ביום אחד של הנאצים באושוויץ. זה ההבדל כשאנחנו עם מדינה, או כשאנחנו בלי מדינה. זה הפער העצוב. ולכן, כמה שיש לנו לפעמים ביקורת על דברים שקורים פה במדינה, ואנחנו לא מרוצים מזה שעדיין לא הגענו אל המנוחה ואל הנחלה, את צריך להבין את הפער העצום בין שני המקרים. יש שיר מפורסם שחיבר המשורר צור ארליך, שהוא מדבר על שני ימי הזיכרון, ששבוע מפריד ביניהם. והוא אומר, שני ימי זיכרון סמוכים בכל שנה, לטובת החישוב הכללי, כמה עולה לנו עם מדינה, וכמה עולה לנו בלי. כלומר, שני הימים האלה, הצמודים עוזרים לנו להבין את המשמעות של יום העצמאות. בלי מדינה זה מחיר היום ונורא, של 6 מיליון, זה יוצא פי 250 מאשר מה שהיה לנו עם מדינה. היה איזה ניצול שואה שהיה נפגש כל שנה עם תלמידים לקראת המסע לפולין. תמיד יש משלחות של בני נוער שכל שנה נוסעים לפולין, הוא היה בא ומספר את הסיפור, והיו שואלים אותו שאלות. ואז, אחד התלמידים שאל אותו, תגיד, מה היה בשבילך היום הכי קשה במלחמה? אז הוא אמר לו, היום שבו היא נגמרה. אז התלמידים התפלו, היום שבו היא נגמרה, זה אמור להיות יום שמח. חשבו שהוא יגיד, היום שבו לקחו והרגו את ההורים שלי, היום שבו גירשו אותנו מהבית, אבל מה פתאום עם שבו הסתיימה המלחמה? אז הוא אמר להם, כשהצבא הרוסי שחרר את המחנה שהיינו בו, אז העמידו שם את כל האסירים ששרדו בשורה, ואמרו להם שכל אחד יגיד לאיפה הוא רוצה לחזור עכשיו. והיה שם אסירים מלאומים שונים, כלומר היה שם רוסים ופולנים וצרפתים ויהודים. אז הרוסי אמר אני רוצה לחזור למוסקבה, והפולני אמר אני רוצה לחזור לוורשה, והצרפתי אמר אני רוצה לחזור לפריז. ואז כשהגיעו אליי היהודי ושאלו אותי, נו, ואתה יהודי, לאן אתה רוצה לחזור? לא היה לי מה להגיד. כי לאיפה אני אחזור? אל הבית שגרנו בו לפני המלחמה, עם השכנים האלה, שהסגירו אותנו לידי הנאצים? לאיפה אני אלך? מה, אני אלך לפלסטינה, שנמצאת עכשיו בשלטון בריטי, ולא מרשה לאף יהודי לעלות? לא היה לי לאן ללכת. הייתי מסכן, חסר אונים, בן אדם תלוש בעולם. כי זה באמת היה המצב לפני שהייתה לנו מדינה. ועכשיו, ברוך השם, אנחנו נמצאים במציאות אחרת, במצב אחר, וכל זה מתרחש ב-A ב-A, שקורה המהפך הגדול, שעליו אנחנו אומרים, הלל, הרי תראו, לכאורה היה אפשר לשאול, ש-A ב-A זה לא יום מתאים לחגוג בו, את יום העצמאות, להגיד הלל, היות שזה יום שבו התחילה מלחמת העצמאות, והמצב היה רק מסובך וקשה. אם כבר, אולי ללכת על היום שבו הסתיימה המלחמה, אבל לא, היום שבו הוקמה המדינה, זה היום שציין את ההבדל. זה הרגע שבו עם ישראל קם על רגליו ואומר, די, אני לוקח אחריות. לא יהיה עוד מצב שישחטו יהודים ואין לנו מה לעשות בעניין. אולי, אני רואה יש לנו עוד דקות אחרונות, אני רוצה להראות לכם קטע מסרט שמתאר אירוע שקרה בשנת 1976, שאני חושב הוא מציין את ההבדל הגדול, מה המשמעות בזה שיש לנו מדינה, זה אירוע שלא היה יכול לקרות ב-2000 שנים האחרונות. בואו ותראו, בבקשה.
ב-27 ביוני 1976, טיסת אייר פרנס מתל אביב לפריס עוצרת לחניית ביניים באתונה. שלושה מחבלים חמושים עולים על המטוס, וכאשר הוא ממריא מחדש, הם משתלטים על הטייסים ומורים לקברניט לשנות את נתיב הטיסה לעבר בנגזי שבלוב. על המטוס 260 נוסעים ואנשי צוות. מואמר קדאפי שליט לוב מסרב למטוס להישאר בלוב, ולאחר כמה שעות הוא ממריא מחדש לאנטבה שבאוגנדה, אפריקה. שם מצטרפים אל החוטפים עוד שלושה מחבלים חמושים. החוטפים מתבצעים מבני ערובה בטרמינל ומודיעים כי מלכדו את המקום. בשלב זה החוטפים מפרידים בין הישראלים לבין בני ערובה הזרים, שאותם הם משחררים יומיים מאוחר יותר. החוטפים משאירים כבני ערובה את הישראלים, את היהודים ואת צוות המטוס בראשות הקברניט שבחר להישאר עם הנוסעים. במהלך ההשתלטות החוטפים אוסרים על בני ערובה להביט דרך החלונות, ואוסרים עליהם גם לעבור בין שתי הקבוצות.
אמא שלי נינת, סבתא שלי, לא הייתה חלונות. רגע, היא רושמת, היא פשוט תסרטטת יותר ממה שהיא עשתה.
הם דורשים מישראל לשחרר 53 מחבלים, ומצרפת הם דורשים 5 מיליון דולרים. ממשלת ישראל בראשות יצחק רבין מסרבת לדרישות החוטפים, ומורה לצהל לתכנן מבצע חילוץ צבאי. למודיעין הישראלי ישנם כמה מקורות מידע, וביניהם החטופים ששוחררו לצרפת. החוטפים מציבים אולטימטום של יומיים לביצוע דרישותיהם. צה"ל מציג בפני הממשלה תוכנית למבצע חילוץ. על מנת להרוויח זמן, מדינת ישראל מנהלת מסע ומתן עם החוטפים כדי לאפשר את ההיערכות למבצע. בשלושה ביולי ממריאים ארבעה קרנפים, הרקולסים, של חיל האוויר משאר המשך לכיוון אנטבה. על המטוסים 66 לוחמים מסיירת מטכ"ל, צנחנים וגולני. האישור הסופי למבצע ניתן כאשר המטוסים רק מעל אתיופיה, בדרכם לאנטבה. למרות תנאי טיסה קשים ומסלולי נחיתה מוחשכים, טייסי חיל האוויר מנחיתים את המטוסים בהצלחה. מהמטוסים, הכוחות מתקדמים אל הטרמינל. סיירת מטכ"ל מובילה את שיירת המכוניות שמתחזה לשיירת ההבטחה של נשיא אוגנדה, ובמרצדס שהיא העתק מדויק של רכבו של אידי אמין. התקלות בלתי צפויה בכוח הבטחה מקומי חושפת את השיירה, וזו מאיצה לעבר היעד. הכוחות משתלטים על האולם, הורגים את המחבלים ומשחררים את החטופים. במהלך המבצע נהרגו מפקד סיירת מטכ"ל יוני נתניהו ושלושה מבני ערובה. בתוך 24 שעות, למעלה מ-100 בני ערובה הוחזרו ארצה ללא פגע, והמבצע הוכתר בהצלחה. מבצע יונתן, שנקרא על שמו של יוני נתניהו, מוגדר עד היום כאחד המבצעים המרשימים והנועזים ביותר.
אני אעצור בזה. הסיפור המדהים הזה שאותיר את העולם פעור פה, מה עם ישראל עושה למען בניו, איך מצליחים מרחק אלפי קילומטר לעשות דבר מדהים שכזה, היה יכול לקרות רק אחרי שיש לנו מדינה. ולכן אנחנו כל כך מודים ביום הזה של יום העצמאות, דווקא כשאנחנו באים מתוך יום השואה, יום הזיכרון, אנחנו מבינים יותר את הערך והמשמעות, אבל כמובן לא נעצרים בזה וחותרים להגיע אל יום ירושלים. אז אם אני אסכם, נשים יקרות, נתנו כאן תמונה של שישה ימים שיוצרים פה פאזל. אנחנו נמצאים במסע של קוממיות, שתי קומות, מפסח לשבועות. נולד פה עם שצריך לקבל תורה, נולדת פה מדינה, אבל מה הנשמה שלה? ויש את ימי הזיכרון שעוזרים לנו להבין את האלטרנטיבה, את המחיר, והפאזל הזה יוצר לנו כאן תמונה שלמה של כל התקופה הזאת שאנחנו בתוכה, וצועדים במסע מהקומה הראשונה אל הקומה השנייה. זמננו תם, אז גבירותי היקרות, אנחנו נחתום בזה. אני רוצה להגיד תודה רבה לכולכן, תודה רבה לחנה על הזמנה. זכינו להיפגש השנה לדעתי 3 או 4 פעמים, היה לי כל פעם תענוג לבוא ולראות פה את ההשתתפות ואת הרצינות, ואני מאחל לכם ככה עוד הרבה שנים. צרפתי פה גם שני כישורים, אני אעביר דרך חנה, מי שרוצה עוד לקבל חומרים שלי ודברים לצפייה. השם יברך אתכם, תודה. להתראות.
תודה רבה.
תודה רבה. תודה רבה.